משנה בתחילת פרק החובל אומרת ככה, החובל בחברו חייב אליו משום חמישה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. כשבסוף המשנה מציינת את הגדר של בושת, בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש. איזושהי הקדמה קצרה או שלוש ככה הנחות לפני, לא צריך נראה לי את הדבר הזה, שלוש הקדמות קצרות לפני שאנחנו ממש מתחילים, שוב למי שלא זוכר או זוכר קצת או טיפה לחדד את הדברים. מישהו הרגיש בושה? איזושהי בושה בתקופה האחרונה? קרה לכם? מה? כן? הייתה בושה. אוקיי. בושה זה הייתי אומר איזושהי פגיעה שהיא רגשית. כן? בשונה אולי מהדברים האחרים שיש במשנה, כשאנחנו מדברים על בושת או בושה, איזושהי פגיעה רגשית. ומה שהמשנה מתארת זה התשלומים על אותה פגיעה רגשית, תשלומי הבושת. אלא מה? כאן צריך לסייג או להגדיר את הדברים בצורה יותר מדויקת. שבשונה ממה שאנחנו חושבים היום, כשאדם מתבייש, הוא בדרך כלל מתבייש שמישהו מעליב אותו, פוגע בו. יש נפוץ מאוד היום, הרב זולדן, אתה שומע, אני מחמיא לך, שיימינג ברשת, הרב זולדן כתב על זה מאמר מקיף, לא על זה מדבר את המשנה, כיוון שהשיימינג או הבושה מן הסוג הזה היא בושת על ידי דברים, ובישו בדברים פטור, זה דבר חמור, זה דבר אסור, ואפשר לטפל זה בדברים אחרים. הרמב״ם מצווה על חכמים לתקן ותקנות כדי לטפל בזה, אבל המשנה שלנו היא לא מדברת על זה, היא מדברת על תשלומי בושת שהם חלק מנזק פיזי, מתשלומים על חבלה, על החובל. כאשר אדם חובל בחברו, הוא משלם לו נוסף על נזק צער ריפוי, הוא משלם לו גם על הבושת שנוצרה כתוצאה מן המעשה החבלה הזה. כלומר, נוסף לנזק הפיזי לאדם, יש גם בושה ועליה אנחנו מדברים. הדבר, הסיוג הבא, שהוא בעצם נוסף לסיוג הקודם, זה לא רק שהתשלומי בושת הם צריכים להיות כתוצאה ממעשה ולא רק מדיבורים, מדובר במעשה מסוג מסוים מאוד, שבגינו בעצם המתבייש זוכה לתשלומי בושת. לא כל מעשה שמביא את הנפגע להתבייש מזכה בתשלומי בושת. למשל, תראו בדף שלפניכם, המשנה ו' אומרת, התוקע לחברו נותן לו סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגליל, מנס סתרו נותן לו 200 זוז, לאחר ידו נותן לו 400 זוז, כן, נתן לו סתירה, אבל בצורה מביישת יותר. צרם באוזנות, הלש בשערו, רקק, הגיע ברוקו, העביר תליתו ממנו, פרה ראש האישה בשוק, נותן 400 זוז. כל הדברים האלה הם דוגמאות למעשים, זה לא בדיבורים, זה במעשה שהוא יוצר איזשהו בושה אצל הנפגע. הברייתא בתוספתא, במקור בתוספתא שלפניכם, הפסקה האחרונה, היא מביאה משהו דומה ונותנת לזה איזה שם קצת אחר, מעיקה ובאחר ידו בנייר פנקס באורות שאין עבודים בתימוס של שטרות שבידו נותן 400 זוז, ולא מפני שמכה של צער, אלא מפני שמכה של ביזיון. כלומר, מה שיש לפנינו זה קבוצה של אירועים שיש בהם אכן מימד של בושה, אז זה נקרא ביזיון לצורך ההבחנה, וזה תקנה של חכמים שהוא משלם למרות שלא היה פה, אמנם הייתה פה התנהגות, אבל לא היה פה בעצם נזק פיזי, אמנם פרה ראש אישה בשוק, זה מעשה, אבל אין כאן את הבושת הקלאסית שעליה אנחנו מדברים במשנה. אז מה כן, על מה אנחנו מדברים במשנה? אנחנו מדברים על בושת שנוגעת אל האינטימיות, אל האיברים המוצנעים של האדם, כי זה מבוסס על הפסוקים בספר דברים. זה קנאת חכמים, כן.
לא חלק מהבושת
דעות? לא, לא. הנה, אתה רואה שהם קובעים רף, 400. למה? וכיוון שמדובר בעצם, לא מדובר באירוע של חבלה, של נזק, שבעקבותיו יש בושת, אלא זה מעשה שמביא לידי בושה, אבל הוא שונה. הבושת הקלאסית, כפי שאמרתי, היא מבוססת על הפסוקים בדברים, ושלחה ידו והחזיקה במבושיו. נגיע לזה בהמשך, שזה המקור בעצם לתשלומי בושת. וזה בושה מסוג מאוד מסוים שנוגעת בעצם לבושה, נקרא לזה אינטימית, של האיברים המוצנעים, שקשורה למיניות. בושה מן הסוג הזה היא הבושה שעליה, תשלומי הבושת שאנחנו עליה מדברים.
הם,
לכאורה, משנה הראשונה אומרת, לכאורה, בסדר, זה לכאורה לא הנושא, אבל יכול לראות את זה מדברי הפרשנים שהם, שבהחלט מניחים את זה כתקנה של חכמים. גם מפשט המשנה הראשונה שאומרת שהכל לפי המבייש והמתבייש והיא לא קובעת סייגים. לעומת זאת כאן, לכאורה יש איזשהו סטנדרט שנקבע לאירוע הזה. עוד הבחנה אחת שהיא חשובה, שהיא מופיעה במשנה בהמשך, שבשונה מ... אולי בהמשך למה שהרב לרר אמר, בשונה מתשלומים על נזק, בבושת נדרשת כוונה. כן? תראו את המשנה... את המשנה שנמצאת ב... בדף, כן, המבייש את הערום, המבייש את הסומה, המבייש את הישן חייב, ישן שבייש פטור, נפל מן הגג והזיק ובייש, חייב על הנזק ופטור על הבושת עד שיהיה מתכוון. כלומר, בגלל שעוסקים באירוע באמת שהוא לא פגיעה גופנית, אלא פגיעה נפשית, אני מבייש אותך, אז נדרשת גם כוונה. הייתי אומר, זה נפש מול נפש. אני מתכוון לבייש אותך, מחלוקת ראשונים, אני מתכוון לבייש אותך או אני מתכוון להזיק נזק כזה, שיהיה בו את המימד של הבושת, אבל בכל אופן, בשונה משאר התשלומים האחרים, כאן נדרשת בעצם כוונה להזיק, כוונה לבייש. עד כאן הייתי אומר איזושהי כותרת, כניסה לעניינים. אני דווקא רוצה לעסוק בשומה, בתשלומי הבושת, ודרכם להבין ככה בצורה יותר מעמיקה מה עומד בבסיס החיוב הזה. בוא נקרא את המשנה, אז כבר קראנו אותה קודם. בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, קובעת המשנה עיקרון יסודי. משנה ו' אומרת כך, התוקע לחברו נותן לו סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה, סתרו נותן לו 200 זוז, לאחר ידו נותן לו 400 זוז, שרם באוזנו תלש ושרו רקק והביע ארוכו, העביר תליתו ממנו פרה ראש אישה בשוק, נותן 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל, רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. ומעשה, באחד שפרה ראש האישה בשוק, בת לפני רבי עקיבא, וחיבו ליתן לה 400 זוז. אמר לו, רבי, תן לי זמן, נתן לו זמן, שמרה עומדת על פתח חצרה, שברת קד בפניה, ובו כיסר שמן. גילתה את ראשה, והייתה מטפחת, כלומר, היא שמה את הידיים שלה בתוך השמן כדי לאסוף את השמן, ומנחת ידה על ראשה. והעמיד אליה ידים ובא לפני רבי עקיבא, אמר לו, רבי, לזו אני נותן 400 זוז. אמר לו, לא אמרת כלום. מה אתם יכולים לומר על המשנה הזאת? כמה דעות אתם מזהים בתוך המשנה הזאת, משנה ו', ביחס לתשלומים הללו? שוב, אני מניח בצד כרגע את ההבחנה שעשיתי. יש פה סוג של תשלומי בושת, בין אם לומר שזה תשלומים הקלאסיים או שזה תקנה מיוחדת. כמה דעות אתם מזהים במשנה?
יש פה שלוש.
מה?
יש פה איזה, כאילו בתנקה יש איזה סתירה. בתנקה יש תשלומים קבועים, אחר כך כתוב הכל לפי כבודו.
כן, נכון. כלומר, אוקיי. אז אם ככה אתה, מה אתה מציע? כמה דעות זה?
לא, לא ברור.
שתיים שמתחלק לשתיים.
מה?
שתיים שמתחלק לשתיים.
כלומר, בוא נניח כרגע זה שתיים. יש דעה אחת שאומרת יש איזשהו סכום קבוע. דעה אחרת שאומרת הכל לפי כבודו. ויש עוד? ורבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר? כן. מה? לא לפי כבודו. אלא מה? לא קשור.
לפי רב מסוים. לפי רב מסוים.
אבל לא שומרים על הכלל הזה. אבל גם לעניים יש מינימום שמתחתם ליהודים.
כלומר, יש לפי כבודו זה איזשהו עני... מה? לא, אתה כבר מכיר... אני שומע שאתה מכיר קצת גמרא. אבל מי... מה? שואל אותך לפי המשנה. לפי פשט המשנה. אז מה, 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 מה ההחלטה? שזה שלוש דעות.
השאלה אם המחלוקת ברישה היא לפי תנא קמא או לפי רבי עקיבא.
אוקיי.
האם זה דע...
אז מה, בעצם יש לנו ודאי את רבי עקיבא שאומר שאפילו עניים שישראלים רואים אותם כאילו בני חורים. מה היחס בין רבי עקיבא לבין הכלל, זה הכל לפי כבודו, ומה היחס בין הכלל לפי הסטנדרט האחיד של ה-400. עכשיו, חוץ מזה אני שואל מה היחס בין זה לבין המשנה הראשונה. ספציפיים, כן. אבל אתה יכול ללמוד מזה, העיקרון של רבי עקיבא לכאורה, זה, וגם הכלל הוא לכאורה...
לא, הכלל הוא כבר לא הולך על המחיר הספציפי,
אלא הוא... הוא כללי.
הכלל הוא כללי, שבכלל...
אוקיי, אז אני, אם ככה, אני חוזר ושואל מה שאמרתי קודם, מה היחס בין המשנה הזאת, בהנחה שיש פה שתי דעות, מה היחס בין המשנה הזאת לבין המשנה הראשונה, לבין משנה א'?
בהקשר של הכל לפי המבייש מתבייש?
כן. משנה א' קבע כלל, הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, במשנה ו' יש לנו סטנדרט, לא יודע איך להתייחס אליו, יש לנו כלל הכל לפי כבודו, ויש לנו את עמדת רבי עקיבא. מה היחס בין הדעות הללו? מה אתם אומרים? מה? כלומר, אתה אומר ככה, הכל לפי כבודו והכל לפי המבייש והמתבייש, זה נראה מאוד מאוד דומה. דומה, זה אותו, אוקיי, ומה דעת רבי עקיבא? אותו דבר? מה?
גם
רבי עקיבא אומר הכל לפי המבייש והמתבייש. מה? אז זה כן לפי המבייש והמתבייש או לא? גם רבי עקיבא סובר. אז אתם אומרים, בעצם יש פה עמדה אחת. בעצם יש פה עמדה אחת שהיא נמצאת במשנה א' ובמשנה ו', שיש בה רק עמדה אחת. רק לשם הפרוטוקול אני אזכיר שקודם אמרתם שאולי יש פה שלוש דעות. כרגע הכיוון אומר שיש פה אך ורק עמדה אחת. מה הרב דוד, מה אתה אומר?
ויש מתבייש לשני גורמים.
כן.
כבודו זה גורם אחד.
מה? קודם כל, כן, בסדר, בסדר, זה ברור. ברור, אבל...
ברור שזה לא אותו דבר.
אוקיי. ומה דעת רבי עקיבא?
פשטות, מה שרבי
עקיבא
אומר, זה שיקול. יש מדע שמתבייש ומתבייש, אבל כולם...
אבל אין מדע שמתבייש ומתבייש. יש או אין?
יש חוץ מפ...
אתה לא הולך יחד. אוקיי, אז יש פה שתי אפשרויות כרגע, זה מצוין. אפשרות אחת, להגיד שזה הכל עמדה אחת. מוכרח לומר, לא יודע איך זה מסתדר, אבל אפשרות אחת להגיד, זה בעצם הכל עמדה אחת. אין הבדל בין ויש. אפשרות אחת להגיד שיש פה שלוש דעות אולי, אחת מדברת על סטנדרט אחיד במקרים מסוימים, והכל לפי כבודו זה עמדה אחת, ועמדת רבי עקיבא היא עמדה אחרת, אולי. מה אתם, לפני שככה נעמיק בזה, מה אתם חושבים על חרש, שוטה וקטן? לא, זה לא כתוב במשנה. כן, למשנה יש התייחסות לסומה וישן, שהוא חייב, אבל לגבי חרש, שוטה וקטן, מה לדעתכם? מה?
שבישו
אותם.
הוא מתבייש, אבל הם הכבוד שלו הוא פחות, כאילו אולי מצד ההבנה שלו.
אז יש להם בושת או אין להם בושת? יש תשלומי בושת, ולאור העמדות שהצגתם, הכל לפי המבייש והמתבייש, או עם רבי עקיבא או בלי רבי עקיבא, האם אתם יכולים ללמוד מזה משהו על העמדה של, על היחס לחרש, שוטה וקטן?
כן, אפשר לעשות
פה שיהיה אחי. שמה?
הכל לפי המתבייש, אם יש לו דעת.
זאת אומרת, באופן פשוט, אם אני הולך...
לא, עדיין בין אברהם יצחק ויעקב, לפי הסיפור של רבי עקיבא, יש פה...
אז מה?
לא, יש חילוק.
נורא רוזנצוויג, תעזור לי פה, כולם, לא יודע אם הם נגדי או איתי.
אני אומר, אתה חייב לחנות.
שמה? שיש להם או אין?
שיש הבדל בין מתבייש, שזה קשור...
אני שואל אותך כמתביישים. יש להם בושת או אין להם?
פחות בושת מיד הרבה.
פחות בושת, אבל יש?
זה בושת, אבל כן, זה חקור.
לא, מה? אולי יש הבדל בין חרש לשוטה לקטן, אוקיי, טוב, בסדר, אני עוד טיפה אשאיר אתכם בשאלות ואחרי זה אני טיפה אנסה להציע איזשהו כיוון, תראו מה כתוב בתוספתא, המבייש את חברו ערום הרי זה חייב, זה כמו המשנה, ואינו דומה מביישו ערום למביישו לבוש, ביישו במרחץ הרי זה חייב, ואינו דומה מביישו במרחץ למביישו בשוק, כלומר השאלה איפה אתה מבייש אותו, ואינו דומה המתבייש מן היקר, זה קצת מבלבל במילים, כלומר מי מבייש אותו? היקר מבייש אותו, למתבייש מן הפגום, הפגום מבייש אותו, ואינו דומה גדול המתבייש, פה זה עוסק במי שמתבייש, לקטן המתבייש, אז מה, מה, מה אתם רואים כאן בתוספתא? זה מאוד דומה למה? מה? הכל לפי המבייש והמתבייש, זה פשוט מאוד מאוד מפורט בווריאציות שונות, גם באיזה בן אדם מדובר והיכן זה מדובר. החובל בחרש, שוטה וקטן חייב בארבעה דברים, ופטור מן הבושת, מפני שאין להם בושת. חירש, שוטה וקטן, אין להם בושת. רבי אומר, חירש יש לו בושת, תזכרו טוב את ההבחנה הזאת, חירש יש לו בושת, קטן אין לו בושת. דעת רבי, חירש יש לו בושת וקטן אין לו בושת. החובל שוטה את השוטה, פעמים יש לו בושת ופעמים אין לו בושת. שוב, אז חירש יש לו, קטן אין לו, ושוטה לפעמים יש לפעמים אין, קצת מה שהצעתם פה. סומה, רבי יהודה אומר אין לו בושת וחכמים אומרים יש לו בושת. מה ראינו בעצם בתוספתא, והאם אתם יכולים לומר משהו על היחס בין התוספתא למשנה? הפתיחה של התוספתא הייתה מאוד מאוד דומה למשנה, אבל כמובן בצורה מפורטת. המשנה אמרה את זה באופן תמציתי, הכל לפי המבייש ולפי המדויש, והתוספתא פרטה. התוספתא הוסיפה את היחס לחירש שוטה וקטן, שבאה ואומרת חירש שוטה וקטן באופן עקרוני אין להם בושת. ככה אומרת, חייב בארבעה דברים אבל לא בושת. ולעומת זאת דעת רבי אומרת שדווקא חירש יש לו בושת, ושוטה גם לפעמים יש לו בושת. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על המשנה?
זה לא חילוק עקרוני, זה לא חילוק מהותי. האם יש לו בושת או לא בושת? זה השאלה, מחלוקת קטנה בזה.
אוקיי.
אם ככה אתה עושה את המסביר, אז...
כלומר, אז אם אני מסכם רגע, אני שומע אותך, אם אני מסכם רגע, אנחנו רואים כאן את הכלל לכאורה של המשנה, אחרי זה מחלוקת ביחס לחירש שוטה וקטן, עמדת תנא קמא בתוספתא שאין להם, ועמדת רבי דווקא שיש להם, יש להם בושת, כלומר מחלוקת לגבי חירש שוטה וקטן. מה שאני רוצה להציע זה לבחון בעצם את השאלה, את שאלת התחולה, מה שנקרא, למי יש בושת, ולראות האם זה קשור בעצם לשומה, לגובה התשלום, והאם אנחנו יכולים לעשות כאן סדר ולזהות בעצם כיוונים שונים שהם כיוונים עקרוניים. שוב, השאלה למי יש בושת ולמי אין בושת, והשאלה השנייה, כמה אתה משלם. מה שראינו כרגע עד כאן זה את המשנה ואת התוספתא, המשנה כלל הכל לפי המבייש והמתבייש, אחרי זה את המשנה וב שאמרתם לא ברור אם זה אותה עמדה או בעצם עמדה אחרת, שם הופיעה דעתו של רבי עקיבא, בני חורים, בני אברהם, יצחק ויעקב, והמחלוקת לגבי חירש שוטה וקטן במשנה. בואו נעבור בתוספתא, בואו נעבור רגע אל הסוגיה. הסוגיה נמצאת בדף פי וב, סוגיה, בעיניי סוגיה חשובה, סוגיה יפה, ואומרת כך. בדף פיבה באמצע העמוד, בושת הכל לפי המבייש והמתבייש. אין לכם את זה בדפים שלכם, זה צריך להיות גמרות, בסדר? אז מי שיש לו, אין לו גמרה, יצטרף למישהו אחר, או תקשיבו. אומרת הגמרה, מני מתניתין, שימו לב לביטוי, מני מתניתין. כשאתה שואל מני מתניתין, מה אתה מצפה שיהיה אחרי זה מני מתניתין? ניסיון לברר מי בעצם התנה של המשנה, אבל הגמרא אומרת ככה, מני מתניתין, לא רבי מאיר, לא רבי יהודה, אלא רבי שמעון, או סליחה, בסדר, אז היא אומרת את זה, כן, מני מתניתין, לא רבי מאיר, לא רבי יהודה, אלא רבי שמעון, דתנן, או יותר מדויק להגיד דתניא, כולן רואים אותם כאילו בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. רבי שמעון אומר, עשירים רואים אותם כאילו בני חורים שירדו מנכסיהם, עניים כפחותים שבהם. תכף נראה מה הגמרא עושה עם המהלך הזה, אני רוצה טיפה להתעכב. היא בעצם שואלת, אני רוצה לבחון את התנא של המשנה, ואני מביאה ברייתא שהיא עשירה, פורסת באופן שמי את הדעות השונות. יש לנו כאן שלושה תנאים, רבי יהודה, רבי מאיר ורבי שמעון. בואו נראה אם אתם איתי, וזה לא מאוחר מדי, אבל לא שמעתם מהם. מדי הרבה, מה? רבי מאיר אתה אומר, אומר הרב גדי, רבי מאיר זה המילים של רבי עקיבא, נכון? כולם רואים אותם כאילו בני אברהם, בני חורים שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. אז רבי מאיר כרבי עקיבא, כבר אומר עכשיו כרבו, רבי עקיבא. כן, מה עוד יש לנו? מה? מי זה כולם?
גם תנים וגם תעשירים.
נכון, כולם. אפילו. קודם כל, כבר, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, השיוך של המשנה, היא בעצם דנה עכשיו בתשלומי בושת העיקריים, לא לכאורה בתקנה של הביזיון, אלא משנה א', בבושת העיקרים, והיא מביאה לכאן לדעתו של רבי מאיר, שהיא דעתו של רבי עקיבא, זה דעה אחת. כלומר שבני אברהם יצחק, בני חורים שירדו מנכסיהם, כבני אברהם יצחק ויעקב, יש לנו דעה אחת, רבי עקיבא במשנה, שהיא בדעת רבי מאיר בברייתא. מה עוד יש לנו? מה? איזה עוד דעות? מה קרה? נו, מה? כתוב בפנים, לא מסובך, אפילו לא שאלת בגרות. יש עוד דעה, דעת רבי שמעון. בדרך כלל רבי שמעון בר יוחאי אומר, עשירים ראים אותם כאילו בני חורים שירדו מנכסיהם, עניים כפחותים שבהם. ודעת רבי יהודה שאומר, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו.
זה לא בדיוק
מה? אני אסלח לי הרב עצמון. הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קוטנו, זה מאוד דומה לשפה של המבייש והמתבייש, ועם הדוגמאות אפילו של התוספתא. בסדר? אז זה עמדה אחת, עמדת רבי מאיר. מה רבי שמעון, איפה הוא? למי הוא מאוד דומה? בשפה, במילים. זה מאוד מאוד, מאוד דומה לרבי עקיבא ורבי מאיר, אבל עם איזשהו שינוי, נכון? הוא מצד אחד אומר, עשירים רואים אותם כאילו בני חורים שירדו מנכסיהם, אני מקבל את ההגדרה הזאת, תכף נגיד עליה מילה, אבל אני אומר שיש איזה, בתוך המדרש, בתוך הקבוצה הזאת, שכולם בני חורים שירדו מנכסיהם, אני אומר שיש איזשהו מדרג, כולם נמצאים איזשהו סף מסוים, בתוך זה יש מדרג, יש את העשירים ויש את העניים, עניים כפחותים שבהם, רש"י אומר, כפחותים שבעניים. מה שאני רוצה לטעון, וכאן בעצם הדבר המרכזי, מפה ועלה זה רק יהיה ככה פירוט של הדברים, אני חושב שיש פה, בעצם אפשר לראות כאן לזהות גם במשנה וגם בתוספתא, אפשר לזהות בעצם שתי קבוצות, שתי תפיסות מאוד מאוד עקרוניות ביחס לתשלומי בושת ולמהות בעצם התשלומים הללו. ניקח את הקבוצה הראשונה, את הקבוצה של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא בא ואומר? קודם כל צריך לשים לב במילים, הצעה לא מוחלט, אבל הביטוי בני חורים שירדו מנכסיהם, מה זה הביטוי בני חורים שירדו מנכסיהם? מה? אני חושב שהביטוי בני חורים, אין הכוונה מה שאנחנו מבינים שזה בן חורים ולא עבד, כי אז זה מוזר, בן חורים שירדו מנכסיהם, ואז יש עשירים שבאמת, זה לא מתאים, זה כנראה לקוח ממושג מקראי שמופיע גם בכרם נבות, איזבל שולחת ספרים אל הזקנים ואל החורים, ככה במלאכים כ"א ח', וגם בישעיהו כתוב, מה? אנשים חשובים, אנשים חשובים, שירדו מנכסיהם, סוגריים אני אומר ככה באיזה הלצה קטנה, הייתי פעם באיזה קבוצת העצמה, משהו כזה, והיה שם איזה אדם עשיר שירד מנכסיו, פשט את הרגל, היו לו חברות וסטארט-אפ ופה ושם, והוא ירד מנכסיו, אז הוא סיפר, כחלק מהלקח, ההתמודדות, לקח שהוא רוצה, אמרתי, איך מתמודדים במצב שאתה יורד מגדולתך? הכל תלוי איך אתה תופס את עצמך. אז הוא אומר, אחרי שהייתי מפורסם ונסעתי במחלקה ראשונה תמיד טיסות לכל וזה, ירדתי מנכסיי והמשכתי לנסוע במחלקה ראשונה. אני יושב במחלקה ראשונה, יושב לידי איזה איש עסקים אחר ואומר לי, שלום עליך, אברום, מה שלומך? אתה לא... ירדת מנכסיך? אמרו לי, כן, ירדתי מנכסיך. מה אתה עושה במחלקה ראשונה? הוא אומר, בדיוק הפוך. אם אני לא אחזיק מעצמי כאדם שראוי לדבר הזה, אז אף אחד לא יחזיק ממני, אני ממשיך... מה? אני אמשיך להיות פה, להסתובב בין האנשים האלה, ששם מוצאים את כל ההזדמנויות לעשות עסקים, ללכת לכל הכל... ואז בני חורים שירדו מנכסיהם, הוא נשאר אדם בעל מעמד, זה לא עזב אותו. יפה. זה עמדת רבי עקיבא. אני חושב שהביטוי בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. למה אתה מתייחס אליהם כבני חורים שירדו מנכסיהם, כי כולם הם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא עוד תיאור, אלא זה נימוק למה לעשות את הדבר הזה. תכף אני אגיד על זה איזה מילה. אז יש לנו עמדה אחת שעמדת רבי עקיבא, והתלמיד שלו רבי מאיר, וגם התלמיד שלו רבי שמעון, שבא ואומר, נכון, אבל אי אפשר להתעלם מן ההבדל הכלכלי-חברתי, ונעשה פה איזה דירוג בין עשירים לבין עניים. כשם קוד הייתי אומר, שוב, תכף אני אחדד את זה יותר, הבושה לפי התפיסה הזאת, תשלום על הבושה, הוא תשלום שקשור לסגולה הפנימית.
לא
רגע, שנייה. לסגולה הפנימית. אני אחדד את זה תכף. במה אתה פגעת? פגעתי באדם שבך. ולכן זה מאוד מאוד קשור לעובדה שפגעת באיברים מוצנעים. כל אדם יש לו את הדעת שלו, את הסגולה שלו, את הכבוד שלו, ואם אתה חושף את איבריו המוצנעים, הוא נפגע, וזה לא משנה אם הוא אדם עשיר או אני, או כמו דוגמה, הורה, אם אתה מכאיב להורה, פוגע בילדים שלו, אז כהורה הוא כואב, זה לא משנה אם הוא מאיזה מעמד הוא.
אז למה יש חילוק בין עשירים לעניים?
כן, הוא לא מתעלם מן העובדה הזאת, רבי שמעון. שנייה, תן לי רגע להשלים את זה. כנגד זה יש עמדת רבי יהודה. מה אומר רבי יהודה? רבי יהודה אומר, זה לא קשור לסגולה האנושית, צלם אלוקים או הצלם הישראלי שבך, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, אלא הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, הכל תלוי במעמד החברתי שלך. מי אתה, מי הפוגע ומי הנפגע. מה לדעתכם יותר חמור? אדם מכובד שפוגע או אדם קל? אדם מכובד שנפגע או אדם קל? מה לדעתכם? בוא נלך לנפגע. מתי אדם נפגע יותר? אם הוא מכובד או אם הוא... מתי הפדיחה יותר גדולה? הוא מכובד, ככה רש"י אומר במקום, ויש דיון יפה מאוד באחרונים והשוואה למסכת כתובות. בכל אופן, כנפגע, ככל שאתה מכובד יותר, הפגיעה יותר גדולה. כפוגע, זה בדיוק הפוך. ככל שאתה מכובד יותר, כביכול, מי שנפגע ממך הוא נפגע פחות. אדם קל שפגע פגיעתו גדולה מאוד. כלומר, שיטת רבי יהודה היא נוגעת למעמד החברתי ולהקשר הקונקרטי. אז יש לנו כאן שתי תפיסות מאוד מאוד עקרוניות. רבי עקיבא עם תלמידיו, רבי מאיר ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, וכנגד התלמיד האחר, רבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, שאומר הכל לפי המבייש ולפי המתבייש. אני רוצה רק ככה להתקדם עוד 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 צעד אחד, תכף נראה את המשך הגמרא. מה? כן, הוא אומר הם ודאי בני אברהם, יצחק ויעקב, ואני לא יכול להתעלם מהם שזה ככה אתה מודד אותם, אבל אני כן נותן משקל לעובדה שאדם הוא עשיר הוא עני, נותן איזה משקל, אבל זה לא יכול להוריד אותו, זה, תבין, זה לא יכול להפוך את זה למשהו שהוא ממש... יש מימד למעמד החברתי, זה משהו ביניים, אבל לא לגמרי, הוא נמצא בתוך המחנה הזה, כולם בני חורין. עכשיו, אפשרות אחת להבין את זה, כבר רמזתי את זה תוך כדי, זה שזה קשור למחלוקת הידועה והגדולה בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. יודעים על מה אני מדבר? בשם קוד. מעשה וכוונה, או הרב בן היה, למי שמכיר, בן היה שבת, על שרבי יהודה היה משבח את מעשיהם של רומי, כי הוא הסתכל על המצב הקונקרטי, המעשי, איך שזה נראה בפועל, ורבי שמעון, רבי עקיבא, הסתכלו על הפנימיות. כן, האם, במה פגעתי? פגעתי באדם שבך? או פגעתי במי שאתה בפועל, אדם כזה או אדם אחר, כן? לא באנושיות או ישראליות הפנימית שבך, או במה שבמעמד החברתי שלך. ואני רוצה, זה הייתי אומר, זה אפשרות אחת להבין את המחלוקת הזאת, אפשרות יותר מקומית כאן לתשלומי הבושת, מבוססת על המקור של תשלומי בושת. הרי תשלומי בושת לא כתובים בפרשת משפטים. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. יש לנו שם ריפוי. מאיפה לוקחים את תשלומי בושת? מה? קצותה את כפה? זה אירוע מובהק של מעשה של בושה, שהוא לא כפי, הוא לא, לאו דווקא אירוע נזיקי, נכון? זה לא כמו שאני תיארתי שיש פה חלק מתשלומי חבלה, תשלומי נזק, אלא זה אירוע מובהק של בושת, והוא הובא לכאן כחלק מתשלומי בושת על מעשה של חבלה. זה תשלומים, זה אירוע של, בתורה כתוב משהו אחר. מה כתוב בתורה? וקצותה את כפה. אומר המדרש, אומר הספרי, וקצותה את כפה מלמד שאתה חייל, רבי יהודה אומר, נאמר כאן לא תחוס ונאמר להלן לא תחוס אינך. רבי יהודה אומר, נאמר כאן לא תחוס ונאמר להלן לא תחוס, מה להלן ממון? אף כאן ממון, הוא לומד מידים זוממים שלומדים מכאן שזה ממון ולא ממש, עין תחת עין ממש, אז גם כאשר אנחנו מפעילים את העונש בקצותה את כפה, זה ממון ולא ממש. עכשיו, מה קורה כאשר הופכים את קצותה, את כפה לכסף? שאלה גדולה מאוד. מה ההבדל בין קצותה את כפה לבין תשלומי נזיקין? קצותה את כפה... זה לא קשור, כן, על מי אתה מסתכל בקצותה את כפה? על הפוגע, אתה מעניש אותו, זה ענישה, זה עין תחת עין, זה קשור לעולם ערכי של צדק, להחזיר את העולם למצבו המאוזן, שמי שהיה רשע ופגע, שהוא יקבל את מה, את מה שהוא עשה, הנפגע, הוא בכלל לא שאלה בעניין הזה, הוא לא, כמו שלהבדיל בין הקודש ונכון, במדינת ישראל יש דין פלילי, ודין אזרחי, בדין פלילי לאדם שגנב משהו, לא הנפגע תובע אותו, אלא מדינת ישראל תובעת אותו, הנפגע בכלל לא, הוא לא בסיפור, אתה פגעת בדברים החשובים של, של, של החברה, וכאן אתה בעצם פגעת בסדר העולמי האלוקי, איך אתה עושה דבר כזה, ולכן קצותה את כפה. כשממירים את, את, את הענישה הזאת בכסף, השאלה מה קרה? האם זה איבד את הערך שלו כענישה, כן? או, ולדעתי, אפשרות מסוימת, יכול להיות שזה מה שאומרים רבי עקיבא ותלמידיו, שאני בכלל לא מסתכל על הנפגע, אלא אתה פגעת והפגיעה היא פגיעה והיא אחידה לכולם. אני דורש ממך תשלום כחלק מהענישה שהיא כמו קצותה את, את כפה כנגד המעשה שאתה עשית. רבי יהודה, שדרש את הדרשה הזאת, מבין שברגע שהמרת את זה לכסף, הפכת את זה בעצם מענישה לפיצוי. אם אתה רוצה לפצות, אתה מסתכל על הנפגע, בוא נראה בעצם מה קרה לו באופן קונקרטי, מה קורה לו באופן מעשי, כמה הוא נפגע, כן או לא, ועל פי זה אתה תשלם. אוקיי, עד כאן היה הרחבה של, של הדברים, אז יש לנו בעצם שתי מחנות, רבי יהודה ורבי שמעון, רבי יהודה או רבי עקיבא ורבי מאיר ורבי שמעון, ועכשיו שואלת הגמרא, כמו מי המשנה שלנו, אל תסתכלו, תגידו לי אתם, אז כמו מי המשנה שלנו? מה? המשנה שאומרת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, כמו מי המשנה, האם היא כרבי עקיבא, האם היא כרבי שמעון, או האם היא כרבי יהודה? לכאורה כרבי יהודה. באופן פשוט כרבי יהודה, ואני קצת מקדים את המאוחר, באופן פשוט כרבי יהודה, וככה הרוב האחרונים אומרים, וכך גם נפסק להלכה, כן, הרמב״ם והשולחן ערוך פוסק, שפשטה של משנה זה הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, והברייתא זה עמדת רבי יהודה, אבל הברייתא מפתיעה אותנו, הגמרא מפתיעה אותנו, והיא אומרת, לא, זה לא רבי יהודה, זה רבי שמעון. למה זה רבי שמעון? כי רבי יהודה יש לו עוד דעה, דעה אחרת, נוספת. מה? שרבי יהודה אומר שסומה אין לו בושת, ופשט המשנה שלנו שסומה יש לו בושת, אז זה לא יכול להיות דעת רבי יהודה בגלל היחס שלו לסומה, אולי ביחס לעמדה המקורית שלו לשומה, השומה, לא הסומה, השומה הוא, זה כן עמדת רבי יהודה, אבל יחס היחס שלו לסומה זה לא יכול להיות, לכן זה לא יהיה רבי יהודה, אלא יהיה רבי שמעון, ואז צריך להעמיד את רבי שמעון בדבר מאוד מאוד מעניין, שהכל לפי המבייש והמתבייש, זה בתוך התפיסה שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, הכל לפי המבייש והמתבייש, השיר הוא אני. בסדר? עכשיו, אותו דבר עושה הגמרא, בוא נראה את הברייתא, שואלת, הברייתא בהמשך אומרת, עכשיו אל תסתכלו באמת, הברייתא בהמשך אומרת, נתכוון לבייש את הגדול, וביש, כן, לבייש את הקטן ויש את הגדול, נותן לגדול דמי בושתו של קטן, לבייש את העבד וביש את בן חורין, נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד. כמו מי הברייתא הזאת? לכאורה, מה? לא ברור, לא, נכון, יש לו מצד אחד, יש כאן הבחנות, זה מאוד עושה כיוון של רבי יהודה, יש גדול ויש קטן, והתכוונתי לדרך, גם זה עושה כרבי יהודה, אבל הגמרא אומרת, לא, יש לי כאן, אולי הייתי יכול להגיד שזה רבי שמעון, זה לא כל כך מסתדר, כי רבי שמעון, יש לו עמדה עקרונית ביחס לכוונה בבושת, שהוא מאוד מאוד עקרוני, אם לא התכוונת לבייש, אתה לא חייב בכלל, אז אפילו אתה לא נותן את, החלק היחסי. והגמרא אומרת, היא אומרת שזה יכול להיות שיטת רבי מאיר, כיוון שרבי מאיר, למרות שהוא אמר שלכאורה התשלום הוא אחיד, בכל זאת הוא נותן מקום להבדל בין, לא במעמד כלכלי, אלא בגיל. לא רוצה להאריך כרגע יותר מדי. אני חושב שמה שהגמרא, אז תשאלו, למה זה כזה מפותל ומתוחכם? יש דברים מאוד מאוד פשוטים, בטח המשנה היא לפי שיטת רבי יהודה. מה הגמרא רצתה לעשות במהלך הזה? אני חושב שאני לפחות מבין את זה באופן הזה, שהגמרא רוצה לחשוף אותנו בעצם. רוצה לחשוף אותנו למרחב הגדול של הדעות וההבחנות ההלכתיות שלא מופיעות בתוך המשנה, שמופיעות כן בברייתא ובברייתות האחרות, ותוך על ידי העימות בין המשנה לבין הברייתות בעצם הולכת ונחשפת התמונה המלאה. אנחנו שומעים על רבי מאיר ועל רבי יהודה ועל רבי שמעון ועל הדעות השונות של רבי שמעון ועל הדעות השונות של 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 רבי יהודה, ובכך אנחנו בעצם מקבלים תמונה עשירה יותר ותמונה מלאה יותר. כלומר, היא רוצה בעצם לא באמת למצוא, אלא איך אפשר עוד למצוא דעות שקרובות בתוך המשנה ולראות את ההבדלים ואת את הדומה והשונה בין הדעות השונות. מה לגבי חירש, שוטה וקטן? שאלתי אתכם קודם, האם אתם יכולים עכשיו, לאור קצת הכיוונים שאמרתי לכם, יכולים לנחש מה תהיה דעתו של רבי עקיבא, רבי מאיר, המחנה הזה, מה תהיה דעתם של, מה תהיה דעתו של רבי יהודה? מה? מה? מה אתם אומרים? אומר רבי מאיר באופן מפורש בדף הבא, תוך הקשר של שאלה מאוד מאוד יפה, תכף אני אתייחס אליה, לפני השורות הרחבות, רבי מאיר אומר, חירש וקטן יש להם בושת, שוטה אין לו בושת. לפי התפיסה העקרונית של רבי עקיבא, זה ברור לחלוטין, זה לא משנה מי אתה, אתה חירש, אז מה אם אתה חירש? אתה לא בן אדם? אז מה אם אתה קטן? אתה לא בן אדם? אתה שייך לבני אברהם, יצחק ויעקב? מה זה משנה? יש בך את הסגולה האדמית של בן אנוש, שאם חושפים את איבריו המוצנעים, הוא נפגע, ויש לו בושת. דווקא, כפי שראינו בתוספתא ראינו שזה מחלוקת, נכון? התנא קמא של התוספתא אמר שחירש, שוטה וקטן אין להם בושת, ורבי אמר שיש, שם הוא עשה איזו הבחנה, תכף נשווה אותם. כלומר, באמת, התנא קמא של התוספתא, הוא בעצם התנא קמא של המשנה, הוא רבי יהודה שאומר, הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, והמעמד החברתי הוא זה שקובע איך זה נעשה בפועל, איך זה נראה, ויש אנשים שאין להם מעמד חברתי. אין להם מעמד חברתי, הם לא שייכים בתוך הדבר הזה, להגיד שהם התביישו, זה לא רלוונטי, ולכן חירש, שוטה וקטן, אין להם בושת לשיטת רבי יהודה, לשיטת רבי מאיר, יש להם בושת, אבל פה נעשה הבחנה, אם אתם זוכרים, בואו ככה צריך לעשות טיפה מתמטיקה, בתוספתא ראינו שחירש וקטן, מה, איך זה הלך? בואו נעשה עוד פעם. בתוספתא אמרנו ככה, חירש יש לו בושת, קטן אין לו בושת, שוטה לפעמים יש לו בושת ולפעמים אין לו בושת. מתי לדעתכם יהיה לו בושת ומתי אין לו בושת? אז יש משפט מאוד מאוד חשוב של רב פאפה שמופיע בסוגיה הזאת לפחות 3 פעמים, תלוי, דמיכל מולי ומיכלם. כלומר, אם הוא יתבייש בפועל, אז יש לו בושת, אם הוא לא יתבייש בפועל, אז אין לו בושת. רב פאפה הוסיף פה עוד פרמטר מאוד מאוד חשוב, שהוא המודעות לאירוע, המודעות לבושת. אז אם אני קורא את התוספתא כפשוטה, זה מתאים לשוטה, באמת מאוד מאוד מתאים לשוטה. שוטה תלוי, אם הוא איתים שוטה, איתים חלים, אז כשהוא בריא, מודע, אז, הוא, אז יש לו בושת, ואם לא, לא. אבל הגמרא אצלנו הפכה את זה, ואמרה שמדובר דווקא ביחס לקטן. כן? ותסתכלו כאן ממש לפני השורות האחרונות, לפני הנקודתיים ב-15 שורות מהרחבות. רבי אומר חירש יש לו בושת, שוטה אין לו בושת. קטן פעמים יש לו, פעמים אין לו. עד מיכלם ומיכלם, עד מיכלם ולא מיכלם. כלומר, ההבחנה הזאת היא נאמרת דווקא ביחס לקטן. אבל המחנה הזה, אם אני ככה חורז את הדברים, המחנה הזה של רבי עקיבא, רבי מאיר ורבי שמעון, הם חושבים שלכל אדם יש בושת, לחירש יש לו בושת. שוטה באמת, הוא בכלל לא מודע לדבר הזה. אז לחירש יש בושת, ולקטן שהוא מודע יש בושת. רבי יהודה, כפי שראינו בתוספתא, דווקא אומר את הצד ההפוך.
הרב, יש לי שאלה.
כן.
לגבי כמובן בכורה, עוד אם לא כמובן, אני אעשה סוף לסלום את הדברים, הכוונה של מודה או לא מודה, אבל הם שקים שמה עם המעגל הקרוב אליו, שאם הוא רב, אין משפחתו. זאת אומרת, הוא לא הביא בגלל שהוא...
יפה. אז הגמרא כאן, יפה, הגמרא כאן מעלה חקירה ממש בריסקאית, מאוד יפה, ואומרת, בקומה נוספת על הדיון שלנו, היא שואלת האם בושת היא משום זילותה, ירידת הערך של האדם, או משום המודעות שלו, בלשונה של הגמרא זה כיסופה, כלומר האם זה שהוא התבייש והיה מודע לזה, או ירידת הערך שלו, זה משהו אובייקטיבי או משהו סובייקטיבי, ודרך הברייתות, שוב לא נעשה את, את המהלך הזה, אני אראה את זה בפנים, אבל דרך הברייתות שהצגתי בין השאר גם על יחס לחירש, שוטה וקטן, היא דווקא רוצה להוכיח שזה לא זילותה, לא ירידת הערך האובייקטיבית, מה המחיר שלו נקרא לזה בשוק, או הפגיעה במשפחה, אלא המודעות שלו. אז, כן? והיא משתמשת בממרה של רב פאפה שאמרתי קודם, אז אני מוסיף רגע, שימו לב, אם שאלנו כרגע עד עכשיו מה בעצם נפגע, האם אני נפגעתי, התביישתי, המעמד החברתי שלי, או האדם שבי נפגע, התבייש, בא רב פאפה, דרך ההמשגה של הגמרא במונח כיסופה, ואומר בעצם, מלבד השאלה מה הגובה של 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 מה שאני אשלם לך ונפגעת, הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, יש גם שאלה אם היית מודע לזה. ויכול להיות שהמודעות היא תקווה בכלל האם נפגעת או לא. כלומר, המימד הסובייקטיבי שראינו בשיטת רבי יהודה, הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, הוא לא רק בגובה, אלא בעצם הפגיעה. אם אני מודע לזה שנפגעתי, אז יהיה תשלומי בושת בקטן. אם אני לא נפגעתי, אני לא הייתי מודע לזה, אז לא יהיו תשלומי בושת. מה שמעניין, ובזה אני ככה מסיים, מה שמעניין הוא שבסופו של דבר פסיקת ההלכה יוצרת ברמב״ם ובשולחן ערוך, מי שעשה את זה כמובן זה הרמב״ם, יוצרת איזשהו מהלך מעניין. מצד אחד, עמדה לפי פשוטה של המשנה, הכל לפי המבייש ולפי המתבייש. מה שכיניתי קודם, המעמד החברתי הקונקרטי שלך, הבושה שלך כאדם בחברה. אבל זה לא שיטת רבי יהודה במלואה, כמו שאני אמרתי, כי אם זה הייתה שיטת רבי יהודה במלואה, אז היו אנשים שהם היו מחוץ לסיפור, כמו חירש שוטה וקטן, אם אנחנו צודקים, ואולי גם סומה. אז הגמרא, המשנה, בעצם הרמב״ם פרק את הקשר בין הדברים, והוא אמר, עמדת רבי יהודה ביחס לסומה, זה לא קשור לפה, זה העמדה שלו בכל התורה כולה, הוא בכלל לא בעל מעמד. ביחס לחירש וקטן, אנחנו אומרים שיש להם בושת, הם יכולים להתבייש כפי, כי ראינו את עמדתו של רב פאפה. צריך פה לדייק ברמב״ם, אם הדרישה למודעות לפגיעה היא נאמרת רק על קטן או גם ביחס לחירש, אבל ודאי ביחס לקטן. אם הוא מודע למה שקרה לו, אז יש לו בושת, אני לא מקבל בעצם את ההרחקה או את ההחרגה, את ההדרה העקרונית של רבי יהודה ביחס לקבוצות הללו. סיכומו של דבר, הייתי אומר, מה שאנחנו רואים כאן, שתי תפיסות מאוד מאוד עקרונים בשאלה, מהו הכבוד שלך, מהו הבושה שלך, ממה אתה נפגע, האם כסובייקט קונקרטי או כאדם באופן עקרוני, וממילא כשאני מבייש אותך, אני, על מה אני משלם, כאמור כפי שפתחתי ואמרתי, מדובר בתשלומים לא רק על בושת בדברים, אלא תשלומים על חבלה.
נכון. ברגע שמכניס את הקטגוריה הזאת של אני שירד מנכסה...
לא, בני חורים שירדו מנכסה.
בני חורים, אז זה משבש חלק.
למה? למה? שוב, איך אתה מבין את המשפט הזה? בני חורים שירדו מנכסיהם, בני אברהם, יצחק ויעקב. איך אתה מבין את הקשר בין המשפטים האלה? לכאורה, מה אתה אומר, רב זולדן? זה כאילו... אני...
לא מספיק, אני אומר, זה היה כתבריך לגמרי, אם היית...
למה בעיניי זה מצוין? אני מסתכל עליו כאליטה חברתית. שמע, הוא הכי טוב. למה? למה הוא, אני מסתכל עליו ככה? למה? כי הוא בן אברהם, יצחק ויעקב.
גם כשהוא ירד מנכסיו, אז אני אומר, זה לא רק פוזה חברתית, בניגוד לסיפור שסיפרת בהצבא, אלא אומר לך, יש בזה גם מימד אובייקטיבי, כלומר, הרגשת האיסטיניסיות זה בנוי על מה שאומר.
הוא אומר, אין אדם שאין לו כבוד אישי. אין.
אז גם חירש יותר קטן.
נכון, נכון. זה מה שהם אומרים באמת, רבי יהודה אומר שאין להם. בדיוק, זה בדיוק מה שטענתי. השיטה בתוספתא שאומרת שאין להם, זה שיטת רבי יהודה. אבל רבי חולק על זה, ורבי מאיר חולק על זה, ואומר שיש להם. שוטה זה קצת אחרת, כי אולי הוא לא מבין בכלל את הדבר הזה, ואתה מדבר על אירוע אישי. לא, כי זה אירוע אישי, זה לא אירוע, זה לא זילותה, לא ירידת הערך הכללית. מה קרה לי? האם התביישתי? קטן יש לו, חרש יש לו. זה שהוא לא שומע, זה לא אומר שהוא לא מתבייש, או רואים שהוא מתבייש. יש לו, זה העמדה של רבי עקיבא, בדיוק השיטה הזאת, היא אומרת, ודאי, לכל אחד יש. העמדה, בסדר. טוב, נזכה כולנו לכבוד של מלאכים, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, תודה רבה לכם.